בעזר השם יתברך ובישועתו. אני יש לי שמחה גדולה. אני שרוי בשמחה גדולה כבר כמה שעות. אני עוד לא יודע למה, אבל זה בטח דבר טוב לישראל. אני באמת לא יודע עוד למה. אבל יש לי שמחה גדולה. כמה שעות אני מסתובב עם תחושה טובה מאוד מאוד בבטן. ואני כולי בפנים סוער בצורה טובה. לא יודע עוד למה, באמת, אני עוד לא מבין מה קורה, אבל כנראה שזה דבר טוב בישראל. אז אני רוצה קודם כל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. הכל מה שעושה בשביל העם שלנו, בשביל העם שלו. אנחנו בניו של המקום, ויש לנו אבא אדיר, גדול ונורא, שמו. אתה חונן אדם דעת, ומלמד לאנוש בינה ראשי תיבות שם הוויה ואדנות. כאשר האדם יודע בדעתו, שמי שחונן לאדם דעת ומלמד את האדם בינה, אנחנו מייחדים כל דבר ודבר לשם יתברך. ממילא אנחנו זוכים לדעת, ואנחנו יודעים שמשה רבנו הוא מסוד הדעת. בכל יהודי יש ניצוץ משה. לכן אנחנו צריכים לשמוח שזכינו להיות בניו של מקום. בניו של הקדוש ברוך הוא שבחר בנו. ולא אנחנו היינו צריכים לבחור, כי אנחנו יודעים, לא כל כך יודעים טוב לבחור. אבל אתה חונן לאדם דעת, לדעת טוב לבחור במי שבחר בנו. ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. אנחנו בפרשת השבוע שלנו עוברים קצת טלטלות. טלטלות שמעמידות בפנינו בתחילת הפרשה, כולנו יודעים, את עניין המרגלים. המרגלים, הסבא, מי שרוצה, יעיין בהיכל הברכה, הוא כותב דברים גדולים. מה קרה למרגלים שם? מה שורשם? למה הם הגיעו לאן שהם הגיעו? ואז אנחנו מקבלים גם כן את מצוות ציצית בפרשתנו. מצוות הציצית שמעמידה את האדם בפני מה שאמרתי לפני דקה וחצי. ניסיון הבחירה. על פי ההלכה. על פי ההלכה היסודית. על פי התורה, חיוב ציצית הוא אך ורק בבגד ארבע כנפות שאדם שם על גופו. זהו. אסור לאדם ללבוש בגד ארבע כנפות ולא ציצית. ללבוש זה לא רק בגד, גם להתכסות עם סמיכה שזה עליו. אבל זה כבר בתורה שבעל פה. והתורה שבעל פה היא למעשה ביאור של התורה שבכתב. ללא התורה שבעל פה לא היינו יכולים להבין דברים פשוטים בתורה שבכתב. ניתן כמה דוגמאות. מקום אחד התורה אומרת שבחג המצות, שבעת ימים, מצות אוכלו. מקום אחר בתורה אומר ששת ימים. נו, עכשיו בואו עושים. בלי שהתורה שבעל פה תבהיר לנו שלילה ראשון חובה ושאר לילות רשות, היינו בברוך. כמה עושים? אם למשל התורה אומרת שמצוות הציצית, כמו שאנחנו נראה אותה מתוך הכתובים, אנחנו אומרים אותה לפחות שלוש פעמים ביום, מי שאומר גם קריאת שמע על המיטה, אבל המינימום זה פעמיים, שחרית וערבית. אבל מצוות ציצית יש לזה מצווה, אבל לא כתוב לגבי סמיכות. זה כבר לימוד. כל העניין של הציציות עצמם, כל העניין של שעטנז בציצית כן או לא, זה לא כתוב. לומדים את זה מגזרה שווה, שהגמרא עושה. זאת אומרת שלמעשה התורה שבעל פה, אפשר לומר שהתורה עצמה היא הנשמה הפנימית, התורה שבעל פה היא הלבוש שמסביר את הנשמה הפנימית. כבר הבאנו את המשל הזה ואני אוהב להשתמש בו הרבה כי הוא כל כך חד משמעי. זה כמו שבאדם יש ארבע יסודות שבעולם. אש, רוח, מים, אפר. כולנו יודעים שזה עובדה. אש זה החום שיש בגוף. יש בגוף חום. זה אש. מים זה אדם. יש בדם. המרכיב המרכזי זה מים. רוח. יש. ואפר אנחנו יודעים איך אנחנו נראים. כלומר, יש. אותו דבר יש בגוף דומם, בגוף, ביד, זה דומם, לא? יש צומח, חי, אנחנו פועלים כמו שאר החיים, הולכים, דדים, קופצים, ומדבר, הנה אנחנו מדברים, רוח ממלא לה. אבל לא רואים את זה. אתה לא יכול להסתכל, אתה מגיע, הנה הרוח שלו, הנה הצומח שלו, לא, אתה, זה הכל ביחד. כלומר, על פי שזה אינו נראה, זה קיים. ככה התורה שבכתב, התורה שבעל פה מראה לנו את מה שיש בתורה שבכתב. ואי אפשר לזה בלי זה. כי באמת היינו הופכים להיות בורים במאה ארצות ולא מבינים כלום מה לעשות עם התורה. המצווה, ואני רוצה להתעכב על העניין של הציצית. ולפני זה אני אספר סיפור. מופיע לפניכם, הבאתי אותו השבת כי יש בו חשיבות גדולה. למעשה, ראשון לשושלת של קומרנה היה המערי, דומה מאוד, נכון? שם מוכר, לא רבי יצחק אייזיק מקומרנה, אלא אייכנשטיין, משפחת אייכנשטיין, היא קשורה לשושלת זיליצ'וב. ומספרים עליו שפעם, הקסות החושן, פגש את האדמו, המערי אייכנשטיין, שאל לו, תגיד לו, יש לך בנים בני תורה? אמר לו, כן, כל הבחור נתן לי בנים, תלמידי חכמים, אבל במיוחד הבן שלי הבכור, אמר לו רבי צבי, שהוא יש לו שכל מצוין משלו, והוא יש לו פלפולים וסברות, אז הגאון, קצות החושן, אמר, טוב, אז תגיד לו שאני רוצה לראות אותו. אמר לו רבה, אמר לו, האדמו, מהספרי, מאייכנשטיין, אמר לו, תראה, זה לא פשוט, אני צריך לשכנע אותו, לעזור אותו ללמוד. אם אני אמצא זמן שהוא לא לומד, אז אני אשכנע אותו, אז הוא יבוא. אבל הוא לומד כל הזמן, כלומר, הסיכוי מאוד נמוך. אתה תראה אותו. אמר לו, קצות החושן, אני תגיד לו, אני גוזר עליו, וכוח התורה שיבוא. שיבוא אליו. טוב, אבא חוזר הביתה, אומר לבן, תשמע, קצות החושן גזר עליך לבוא. הוא מיד סוגר את הלימוד, הולך לקצות החושן. והסיפור שהיה כך היה, הגיע אליו, התחיל לפלפל עמו בדברי תורה, ראה קצות החושן שהוא כלי מלא גדוש ברכה בלי די. אבל תוך כדי השיחה הוא שם לב שהוא חוסין, נמשך לחזינות, התחיל להתווכח איתו. ותוך כדי הוויכוח, הקצות קם ויצא מהחדר. ואמר, אני לא יכול להישאר, למה עוד מעט אני אבוא יפוך אותי לחוסין. צורת התפיסה והחשיבה ויכולת ההסבר הייתה כל כך עמוקה, שגם הקצות אמר, עוד מעט וזהו, אני אעבור להיות חסיד, הוא התנגד לחסידות. כמו שהייתה אז, מה?
מה הוא אמר שגרם לברוח?
הוא לא רצה כאילו להפוך להיות חוסין.
לא, מה הוא אמר?
הוא אמר, אם הייתי עוד נשאר הוא קצת, אני ממשיך לדבר איתו? אנחנו לא יודעים. אז זהו, הוא הופך להיות חוסין, הוא לא רצה להיות חוסין. אז כנראה שכוח השכנוע שלו היה גדול. איך אדם מגיע ליכולת ששכנוע כל כך גדול עד כדי כך שדבריו עושים משקל בתוך לבות השומעים נמצא בעניין הציצית. בפרשה שלנו נאמר ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תסתכלו בבקשה בדף השני. רש"י אומר כאן, ואני מבקש שנדייק קצת ברש"י. רש"י אומר שהלב והעיניים, שימו לב למילים של רש"י, הם מרגלים לגוף. אתם שמים לב למילה שרש"י משתמש בה? הם מרגלים לגוף. ומסרסרים לו את העבירות. סרסורים לדבר עבירה. הם מארגנים לו את המכשולים. העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את העבירות, כך הוא. לפי הסדר הזה, נמצא גם במדרש. המדרש אומר, הלב והעיניים סרסורים לגוף. הגמרא בירושלמי אומרת, אמר רבי לוי, ליבה ועינה, טרן סרסורים דחתה. כך הגמרא בברכות ירושלמי. בסיפרי, אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם, מגיד, שהעיניים הולכים אחר הלב. עד כאן. צריך להבין את הדברים. רש"י עצמו מתאר שהסדר הוא בהתחלה העין רואה, ואחר כך הלב חומד. אם ככה, אנחנו נמצאים לכאורה במשהו לא ברור. איפה? בתורה. בתורה כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם. כלומר, לכאורה, לפי זה, מה שצריך קודם כל זה הלב, אחר כך העיניים. ואנחנו רואים שגם רש"י, כן? מה הוא אומר קודם כל? העיניים. מה הולך פה? איך מסבירים את רש"י הזה? כלומר, העיניים רואות, הלב חומד, אז למה הפוך בפסוק? ומה כוונת הספרי? שאומר שהעיניים הולכים אחר הלב. צריך להיות הפוך, לפי התורה. זה פסוק פשוט, הוא לא פסוק שזה צריך להסתבך בו. וכולנו מכירים את הפתגם הידוע שגור על פי כולם. מה אומרים? העין רואה, הלב חומד. אנחנו רואים שזה תפס דווקא שיטת ההסבר הזו. נגד פסוק. אבל צריך לבאר את זה בפשטות. אדם הולך ברחוב. ופה אני מבקש, רבותיי, אני רוצה מכם שתקשיבו היטב. יש לנו כלל שאנחנו רגילים לפעמים לעשות דברים לא טובים. לא בגלל שאנחנו רוצים אותם, אלא בגלל שלא הרגילו אותנו לראות אחרת. לא הרגילו אותנו להסתכל אחרת, ואני מתקל להסתכל בעין, לא בשכל, בעיניים. ואנחנו נוטים לראות דברים לא טובים איפה שיש טוב. אנחנו נוטים לראות דברים לא חיוביים איפה שאפשר לראות חיוב. כי ככה, אוי להם. אדם הולך ברחוב, ורואה חס ושלום איזה עניין רע. הוא רואה דבר אסור. עכשיו, אם הוא מסיר את המחשבה שלו מיד, כן, יש פסוק שאומר, תעיף עיניך בו ועינינו. אוי, ממשיך הלאה. מה קורה? זה נעלם. גמרנו. ראיתי חידוש גדול, אני חושב שזה שייך לחידושי ערים, אני לא בטוח. חידוש עצום. הוא אומר, מה שכתוב שאסור להסתכל בפני אדם רשע, כן? לא, זה לא היה בחידושי ערים, אני חושב שראיתי את זה, תראו אני זוכר איפה, בעזרת השם. אבל הוא אומר כך, הרי מצד אחד כתוב שאסור להסתכל בפני רשע, נכון? מצווה בזוהר הקדוש כתוב שאסור להסתכל בפני הלבנה. כי היא מסמלת חיזרון, היא מסמלת רגליה יורדות מוות, כן? זה מלכות, זאת המלכות. אז אסור להסתכל גם על הלבנה. ואז הוא יקשה קושייה. הוא אמר, אם ככה, איך אנחנו פעם בחודש מרימים את הראש, מסתכלים על הלבנה, אומרים, ברוך אתה, ומברכים על הלבנה. אם יש איסור להסתכל כי זה פוגם, אז איך אנחנו מברכים בברכת הלבנה? שלום עליכם. זאת אומרת שלמעשה יש סתירה בין מצווה שרבן גמליאל אומר מה? דיינו. כן? זו מצווה חשובה. אילו זכו בני ישראל לקבל את פני הקדוש ברוך הוא פעם אחת בחודש של דיים. ואנחנו אומרים על איסו. איך זה משתמע? אז הוא מתרץ תירוץ מדהים. הוא אומר שמה שאמרו שאסור להסתכל בבני אדם רשע, הוא אומר, תשימו לב למה שמדבר את ההלכה, מה שאומרים חז"ל, אסור מה? להסתכל, זה להתבונן, אבל סתם לעבור ולהסתכל, אין בזה כלום. לכן, גם הלבנה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו ברכים לברכת הלבנה, אסור להסתכל על הלבנה ולברך. כי זה כבר עבודת כוכבים. אתה מביט, מוריד את העיניים ומברך, יותר לא מסתכלים על הלבנה. כך כותב הזוהר הקדוש. פעם אחת וזהו. לכן, הוא אומר, אין שום בעיה עכשיו. מה שאמרו שאין להסתכל בפני אדם רשע, זה להביט, להתבונן, להעמיק. כי ממה נפשך, אנחנו כולנו כאן באזור הזה, לפי ההגדרה אולי שחושבים בטעות, אנחנו כל הזמן רואים רשעים. יש הרבה רשעים מסביבנו. רואים אותם. אז לפי זה אנחנו אומרים כל הזמן על איסו. מי שגר בחברון, השם ירחם בכלל. צריך ברכה גדולה? לא, לפי זה באמת ברור שאין שום בעיה. כי גשחיש ונעופה, התביט בו בעינינו. אין בזה שום איסו. זה כלל גדול שתכניסו אותו טוב טוב לראש. זאת אומרת שאם אני עובר ברחוב אני רואה דבר איסו. ואני אמשיך ללכת וזהו. לא עברתי על שום איסו, וזה גם לא עושה לי שום דבר. זה גם לא פוגם בי. זה חידוש גדול. אני עוד פעם חוזר לראש, כי מדומה לי בכל זאת, זה של אחד מאדמו"רי גור. זאת אומרת, שלמעשה, אם אדם מסיר את מחשבתו ממה שהוא ראה, אז זה נגמר. באותו רגע זה איננו, וזה גם לא עושה שום דבר לנשמתו ולא פוגם בו בכלום. אבל, רק אם הוא ישים את ליבו במחשבתו ויתחיל לעיין מה שנקרא, עיון, מעמיק, להסתכל, אז זה ודאי. זה גורם לו חן, זה גורם לו עוון. אני כאן צריך להרגיע את הרבה אנשים וצעירים בוודאי, שנבהלים. אם עברת לי הדבר איסו ולא בכלל הסתכלת בו המשך תהלכת, אשריך וטוב לך, לא קרה כלום. אתה צריך להיזהר, לא לעיין. עיון מביא אותך לידי אווירה. לכן, ככה פירוש, עכשיו אנחנו מפרשים, ולא קשה על רשי. ברור שהעין היא מתחילה במעשה, כי היא רואה. כמו שרשי אומר, הלב והעיניים מרגלים לגוף. והעין רואה והלב חומד. כי באמת, מבחינה טכנית, העין רואה. לעיוור, אין שום בעיה בנושא של מראות אסורות. אין לו, הוא לא רואה. כלומר, העין היא רואה, היא הכלי הראשון שרואה ומביט, והגוף המשך אחריו. זה אין בעיה, זה עם רשי מסתדר. אבל ביכולת של האדם זה לדחות מעצמו מה שהוא ראה. ולא יגיע לעבירה. אבל התבונה, מה שאנחנו אומרים, ההתבוננות, איפה מקומו? בלב. ולכן, על ידי מחשבת הלב, קורה מה שאנחנו קוראים בהלכות איסור ויתר, חוזר ונאור. הוא מאיר בחזרה את מה שלמעשה חלף. אם הוא מתחיל להרהר בזה, מה קורה לנו במוח? יש מיד שחזור של מה שראינו, ואז הוא מתחיל להיחור. כולנו יודעים את ה... יש מי שלמד יותר, מי שלמד עוד יותר, את הפרק התשיעי במסכת ברכות, שכל עניינו זה חלומות. מהותו של הפרק הרואה, ולא ניכנס עכשיו לעניין החלומות, זה לא השיעור הזה, דעתנו ידועה. רוב החלומות הם קש. וחלום של אמת, צריך לבדוק אותו טוב טוב טוב, אם הוא אמת. ולא צריך להיבהל מכל חלום. ובוודאי רבותינו, שלא שאמרו שאין דבר כזה של חלום של אמת. נבואה היא בחלום. מסרים מרוח הקודש, דברים כאלה נעשים בחלום. יש דבר שנקרא שאלת חלום, יש ספר שו"ת שלם, שנקרא שו"ת מן השמיים, שכל כולו בשאלות ששאל בחלום, שאלות חלום. לא שאין דבר כזה. אבל צריך להיות בקיאים גדולים כדי להבין בתוך חלום מה התבן ומה הבר, מה הפסולת ומה העיקר. ולמה? כי כשאדם הולך לישון, עיניו נסגרות, ונשמתו עולה לתת דין וחשבון, ומה שנשאר על המיטה, על המזרן, זה 1/60 של מת. ואז למעשה, המוח משחזר, מה שנקרא, איך אומרים זה היום? משהו צוואר בדיסק, כן? ניקוי דיסק. והוא מנקה אותו. עד מה שדברים חשובים, הוא מכניס ליחסון. מה שלא, הוא משחרר. ואנחנו יודעים שהרבה הרבה מן החלומות, זה דברים שאדם במשך היום התבונן בהם, ונהיה סלט בראש, והוא חולם את זה בלילה. ידוע הסיפור בגמרא, על רבי יהושע, אני חושב זה היה, מה לא טועה, שהקיסר שאל אותו, לא, זה היה רבי יוחנן בן זכאי, שאל אותו, אז זה היה אדריאנוס, שהיה עדיין לא היה קיסר, והוא היה פה בירושלים, לכבוש את ירושלים, וכשהוא קרא לו כמה פעמים והוא לא בא, וכשהוא בא אליו סוף סוף, אז הוא אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב שתי מיטות, עכשיו. אחד, אני לא מלך, יש מלך ברומא. שתיים, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? שתי שאלות קשות. נוהגים להזכיר את הדבר הזה בדרך כלל, באלול, לעורר את האנשים. אבל, שאל אותו, איך אתה יודע שאני... אני מלך. למה? מה אמר לו תראה, אדוני, אני לא חייב לך כלום, אתה כבר מלך. אמר לו, לא יכול להיות. אמר לו, תדע מה, בוא נעשה ניסיון. תוריד את הנעל, הוריד את הנעל, אמר לו, תשים אותה בחדרה, לא נכנס. יש פסוק שאומר, בשורה טובה תדשן עצב. הגוף אפילו מתפתח מבשורה טובה. אמר לו, אתה רואה? תוך כדי כך שמדברים על זה, הגיע השליח מרומא עם המכתב. שמינו אותו כבר לקצר לפני כמה שבועות, לקח לו דרך להגיע. אמר לו, מה אתה רוצה לקבל על זה? ואז הוא ביקש יבנה, חכמיה, עוד כמה דברים, מרפא את רבי צדוק. חלום! אדם חולם, ויש חלומות ויש חלומות. יש חלום פרעה, ויש חלום יוסף הצדיק. אנחנו יודעים, שפרו חולם על פרות, על שיבולים. גם יוסף חלם על שיבולים. אבל הבדל שמיים וארץ. מה זה אמר על השיבולים ומה זה אמר על השיבולים שלו. לכן צריך לזכור שמה שהלב משחזר מביא ליד לעבירה. בפשטות. מה שלא אין בו כלום. תמשיך ללכת, לא קרה שום דבר. תערב מיד בדברי תורה. לכן יש את הכלל שנהגו רבותינו לומר, חזל, בכלל, שאדם יהיה רגיל שבדעתו יהיו כמה דברים מן התורה שבעל, בכתב, תורה שבעל פה, שבאופן אוטומטי הוא שולף אותם, הוא בכלל לא צריך לחשוב עליהם. כמו שאומרים שם שמיים שגור בפיו, או כמו אשרי. שילד מגיל קטן כבר יודע אשרי בעל פה. וזה על פי סדר א' ב' קל לזכור. למה? כשאתה עובר ברחוב, אתה רואה דבר איסור. מי על המחשבה עוברת? אשר שבת אחד עוד אחד, מה אתה בוא עליך, משנה? משהו, מי את? למה? כדי שהלב לא יעבוד. תעביר אותו לפאזה אחרת. העברת אותו לפאזה אחרת, אתה משוחרר. אתה לא נכנס למצוקה. אתה לא נכנס לדבר עבירה. לכן הקושיה על רשי שאמרנו, למה הוא מדבר על העין? הוא ברור, כי העין היא זאת שמובילה, ובואו נמשיך. ולכן, הוא זה שגורם את החטא לאדם, זה הלב. לכן הפסוק כתוב ולא תטועו אחרי לבבכם, ואחר כך אחרי עיניכם, הפוך מהטבע. כי הטבע הוא שהעין רואה קודם. אם כך, לכן, זה שרש"י אומר, שאחרי ההתבוננות, העין חוזרת ונעורת ומתעוררת מחדש, אז זה בסדר גמור, הפירוש של רש"י, והוא ברור. גם הכוונה של הספרי. ולא קשה לנו מן הפסוק, אלא פרשנות של התורה, שמדברים הפוך. לכן, תזכור היטב, יש שני ראיות הראייה הראשונה זה מה שאנחנו קוראים ראייה מקרית, ויש ראיית הלב. שהלב הוא רואה מחדש ומתבונן במה שראינו, וממילא אנחנו מסוגלים חס ושלום להגיע לדבר עבירה. עכשיו בואו נעבור על הדבר הראשון. האדמו"ר אמר על אותו פסוק, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, יש לו שם אחד אפשר את זה. האדמו"ר אמר בשם סבו, הסבא הגדול המערי, שפעמים אדם רואה ממש שהוא נמצא בסגנון שלנו, היום אומרים את זה על הפנים, נכון? על הפנים, על הקנטי, כל הזמן סתירות, כל הזמן צרות. בקיצור, יש עליו דינים. יש לו דינים. ולא מצליח לו. וכל הזמן הוא מרגיש לא טוב. בבנים, בנפש שלו. עצוב לו, צר לו. או מה שנקרא, בעל האיסורים. יש עד צדיק גדול בצפת, בבית העלמין, שנקרא בעל האיסורים. הוא מחליף אותו. זהו. הוא בעל האיסורים. קנה קניין על האיסורים. כך הוא חושב. אומר המערי, שידע שיש עליו דינים. שידע. מה עושים עכשיו? עכשיו בן אדם אומר לו, שמה, תארו לעצמכם שאתה בא לחבר, אומר לו, שמה, יש לי בעיה. לא מרגיש לו. מצבך נואש. גמרת עליו. אז מישהו מה הוא בא אליך? אז הוא יכול לעשות לבד. להיות בדיכאון אפשר להיות לבד, לא צריך מישהו. אומר המערי, שאדם ידע שיש עליו דינים, מה החשיבות שהוא ידע שיש עליו דינים? בשביל דבר אחד. שידע מה לעשות איתם. יש פתרון, מהפסוק שלנו, ולא תטורו אחרי עיניכם. מיד בבוקר, כשהוא קם, ילמד מיד בדבקות וחשק. יופי, איזה אמירה יפה, לוחצים על הכפתור, דבקות, כפתור שני חשק, וכבר לומדים בדבקות וחשק. שידבק את עצמו אל פנימיות אור אינסוף, ככה אומר המערי, זה בכלל, זה כפתור שלישי, לוחצים, דבקות ואור אינסוף. שבתוך האותיות, בכלל, צריכים ללחוץ על הכפתור רביעי. כמה אנחנו מסתכלים באותיות? כל הזמן. כל יום בתפילה, מסתכלים בסידור, מסתכלים באותיות. אני לא מדבר אותיות של שיעור גיאוגרפיה. גם זה אותיות קדושות. אנחנו יודעים שיש בזה מחלוקת גדולה, האם מותר להכניס ספרים עם אותיות, החבט אותיות שלנו, העבריות, לתוך מקומות המתונפים. שאלה. אז ראיתי פעם, אני אומר את זה בהערת אגב, ראיתי פעם שהרב עובדיה כתב ביבי העומר, שהמקומות שלנו היום, מה שמכונה שירותים, אין בהם דין מקומות מטונפים, כשאין שם בן אדם שנמצא באמצע קיום מצווה של לא תשקצו. אבל אם סתם המקום לפני עצמו ריק, לא שייך בו דין מקומות המטונפים, משום שהמקומות שלנו היום, היות מה שאנחנו מוציאים מן הגוף לא נמצא שם. כבר שאנחנו מורידים את המים, הוא הולך לו לדרכו, וגם אין את הריח, והמקומות הללו מקפידים כל אחד בביתו שהוא יהיה נקי. הממילא, אין בו לא רוח רעה, ולא מקומות המטונפים. כלומר, מה החשיבות בהערת אגב? אם אדם נכנס למשל לשם כדי להוציא גליל טישו, הוא לא צריך איתו לידיים, כדי שהוא נוגע באוכל. אין בזה דין מקומות המטונפים. אז למשל, יש ספרים שיש עליהם ילדים בבית, אז אני יודע, ממציאות החיים שילדים מנסים, מי יגיע ראשון לספר, כן, כדי להספיק לקרוא. אז פעם היה, היום אני לא יודע כל כך, פעם היה ספרים של הארי פוטר, שחצי מהעולם העולם האוניברסלי בעולם, ישבו וקראו את הספרים הללו, אז היו בין האחים תמיד מי יציג את הספר, אז ילדים היו צריכים מקום שקט, היו ברוכים, לא? סוגים זה, אמרנו, יושבים. אז היו טענות של הורים ששאלו אותי, רגע, מה זה? אתה צריך להגיד להם שיצא משם, קודם כל מצד העניין. זה מקום מטונף. אמרתי לו, זה לא. אם הוא יושב שם בתור ספרייה, זה בסדר. הבעיה שהוא צריך להוציא אותו משם, כי אחרים צריכים לחכות באמת, הם צריכים להיכנס. זה משהו אחר. אבל מדין של מקומות מטונפים אין שם. לכן, יש איזה עוד דבר, שזה חשוב, שאם בן אדם, למשל, נמצא באמצע סעודה, והוא פתאום זה קורה. וצריך ללכת לקיים את המצווה, שלא תשקטו, והוא רץ לשם, יש לו אוכל, אנחנו יודעים שאסור לאכול שם. אז צריך לגמור, אם שהוא נכנס, אם הוא הולך לעשות מייסר. אבל יש ילדים שלפעמים גם רוצים לקיים את המצווה של לא תגנובו, אז הם לוקחים בלי רשות רק. הם לא גונבים, הם ילדים קטנים, אז הם לוקחים משהו שם לאכול שההורים נגיד לא מרשים או לא יודעים. הם צריכים הרי לאכול במקום שקט, שלא יפתיעו אותם. אז הם הולכים למקומות שאין דרכו של מישהו לחפש. ילדים כולנו מכירים, יש להם מקומות פטנטים, חבל על הזמן. מי שמגדל ילדים יודע שאחרי שהוא ינקה לפסח ויפור את כל הבית, והוא ימצא במקום הכי לא נורמלי משהו. לכן בהלכות הפסח אנחנו יודעים שאדם צריך לבדוק כל מקום, איפה שידו מגעת. אבל אם יש ילדים שמגיעים לשם, גם שם. צריך לעשות כל מאמץ לבדוק ילדים. יש להם רעיונות מדהימים. וזה באמת כל ההורים הצעירים פה, שיש להם ילדים קטנים ואלה שיהיו הורים. אם אתם מחפשים משהו במקום שיש לכם ילד קטן שמסתובב, אל תחפשו במקומות הנורמליים. חבל על הזמן, תחפשו ישר במקומות הלא נורמליים. איפה לא היינו שמים, שם הוא ישים. זה מוח אלוקי, זה הפטנט שלהם. זה מיוחד. ולמה הם כאלה? אתם יודעים דרך אגב למה הם כאלה? כי כל הדברים הקטנים, עד שהם לא מגיעים למצב שבו הם מתחילים להתערות בסביבה, לחברים והשפעה החיצונית, הם לא יודעים לשקר. אצלם הכל אמת. והכל אמת אצלם, החשיבה שלהם היא בהירה מאוד. אז הם חושבים באופן הכי ישר שיש. ולכן כל דבר שהם עושים, שהם רוצים להחביא, זה במקום הכי טוב שיש. כי הם רואים ישר. אצלנו כבר יש כל מיני תסבוכות. לכן השמים מקומות שאנחנו נגישים, שנוכל להגיע, שלא נשכח, זה כבר מניעות שלה. נחזור לעניין. אומר המעריש שאדם שמרגיש שיש לו צורס, על מה הוא יעשה? יפלל בדביקות, בחשק גדול. כן, ידביק את עצמו לאור אין סוף, איך האותיות, בקיצור, יהיה כמו לולב של הושענו. גדל, נענע, כל הכיוונים. צריך להיזהר, כי בהושענו חופתים על הרצפה. צריך להיזהר. לא להיות יותר מדי מתלהבים כמו לולב, ובסוף אתה תחוות על הרצפה. אז מה הוא מתכווה? ריבונו של עולם, איך אדם יכול להגיע לדביקות, באור אין סוף, באותיות, וכשיש עליו דינים? זה כמו להגיד לבן אדם, שילך למקווה, יתבול ויחזיק אכבר ביד. זה לא הולך. זה אולי תבילה, אבל אכבר יהיה רטוב. זה לא יעזור. איך עושים את זה? אמר האדמור, הדרך מתחילה בהפוכה. אנחנו למדנו בזוהר הקדוש שבריאת העולם נעשתה במילים. אנחנו רואים, ויאמר אלוקים. ויאמר אלוקים, אמירה. זה נהיה לא כמו אצלנו. אנחנו צריכים לעבוד, לפעול, לשים עוד חלק, עוד חלק. כל ברוך אומר, ויאור, זהו, יאור, יש אור. עליו המחשבה כבר יש הכל. זה שאנחנו אומרים ויאמר, זה כדי שנבין אנחנו בשכל שלנו, המצומצם והקטן, דרך כלשהי באפסותנו, משהו קטן, מיקרוביו אסטרונומי, בדרכי עבודת השם. דיברה תורה לשם לאדם. ויאמר, אמירה. זאת אומרת, האמירה היא כוחה עצום. בכוח האמירה אפשר לבנות. האמירה נעשית על ידי מילים, משפטים. המשפטים מורכבים ממילים, המילים מורכבים מאותיות. אומר האדמו"ר, שבדיבור של האדם, ומה שהוא מוציא מפיו, הוא יכול להסיר את הדינים. יכול להסיר אותם. אם אדם, וכולנו מכירים אנשים כאלה לצערנו, קרה לנו לפגוש אנשים בחיינו, שיושבים עצובים, אתה שהוא מדבר אל עצמו, במקרים המצבים המאוד קשים, במצבים הפחות קשים הוא בא לדבר איתך. והוא מדבר רק רע כל היום. כמה הוא מרגיש רע, כמה המצב קשה, כמה המצב בלתי נורמלי, כמה הוא סובל, אי אפשר יותר, הוא משתמש במושגים של זהו, זה אין סוף, לא באור אין סוף, אלא באין סוף. זהו. הוא לא רואה מוצא, הוא רק מדכא את עצמו. זה במצב נפשי קשה מאוד. כל דיבור כזה מגביר עליו את הדינים. למעשה הוא מטביע את עצמו במופי. לעומת זאת, הוא אמר, מה שהסבא הגדול אמר, שמיד בבוקר אדם ילמד בדבקות וחשק, זה לא דבר שהולך אוטומט, ושידביק את עצמו באותיות, באור אינסוף שלהם, זה גם כן לא לחיצת כפתור, זה ההכנה לפני שאדם מדבר על מה שנמצא עכשיו אצלו. אם האדם שנמצא בבעיה, לפעמים זה בעיות פשוטות, שהבן אדם נתקע פתאום בלי כסף. טוב, נתקע. נתקע בתחנה, אופ, אופ, בלי כסף. עומד, לא יודע מה לעשות עכשיו. עכשיו לפניו שתי אפשרויות. אחד אגיד, איזה נדפקתי, איזה דפוק, מה אני עושה עכשיו? אני אגיע מאוחר, יחסו עליי, אני אפספס את מה שרציתי. זה לא יעזור. במילא כרגע אין לך כסף, במילא כרגע אתה עלול לפספס, במילא כרגע אתה במציאות הזאת. דבר אחרת. טוב, אם זה קרה, טוב, אני לא מבין למה, הכל לטובה. הכל לטובה. מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה, זו לא אמירה לגמרא, וזה לא סיפור לילדים לפני השינה. זה צריך להיות חי, זה צריך להיות אמיתי. גם זו לטובה. או כמו שאמר רבי עקיבא, כל מה דרחמנא עביד לטב עביד, יש שתי מדרגות שונות דרך אגב. כשאדם ירגיל לדבר את עצמו, שהקדוש ברוך הוא הכל עושה טוב. וזה מה שאדמור אמר בלשון שלו, זה לייחד לשם שמיים. כל דיבור, כל אמירה, צריך לייחד, כי בכל אות ואות, יש עולמות, נשמות ואלוקות, כמו שאמרנו פה בהתחלה. יש באדם ארבע יסודות, אבל לא רואים אותם. הם קיימים. כל עוד ועוד יש בה שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא. ויש בה רמזים לשמות במילוי ומילוי של מילוי וכדומה, כמו שראינו לפני שבועיים. כל עוד ועוד יש בה אור עצום של הקדוש ברוך הוא שמאיר אלינו. ורבותיי, אני אגיד דבר שאני מבקש שתחשבו עליו. לא רק שזה כתוב באותיות, זה מצוי בגרוננו. אנחנו מדברים כל הזמן. כל הזמן. אומר שלמה המלך בקהלת, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל האבל. תספרו איתי. הבל זה אחד, אבל אם זה שתיים, יהיו רבים. זה שלוש. נכון? אבל שימו לב כמה אומר את זה בפסוק. הבל הבלים, אמר קהלת, שלוש. הבל הבלים, עוד שלוש. הכל הבל, זה שבע. שבעה הבלים, אומר הזוהר הקדוש. אנחנו מוציאים מהפה שלנו, דרך הגרון, שבעה הבלים. וכל הבל כזה עולה למרומים. כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה עושה פעולות בעולמות עליונים, ומישהו אומר שזה לא כך, ומישהו כזה ענב עם מרכאות גדולות 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 עד אינסוף, זו ענבה פסולה וזה שקר. כי מי שאומר שהוא פה עושה דברים הם לא משפיעים למעלה מרוב ענבה, מי אני כזה קטן, אני לא שווה אני וכו', אומר המערי, סבא הקדוש, שזו ענבה פסולה וזו המרות שאין כמותה, והוא לא ענב בכלל. הוא גאוותן גדול. כי כוח של מילה וכוח של אות יכולה לשנות הכל, ואנחנו מכירים במדרשים, בחזל ובפנימיות את העניין של היפוכי אותיות ושינויי אותיות ומנהג אני העונג. ומה זה משחק מילים? מה זה פאזל לילדים? כל פעם מוצאים מילה אחרת. מצרה נהיה רצה, מרע נהיה ער. לא, זה ממש כך. כי ברגע שהאדם משנה את דיבורו, משתנה הכל. אחד הדברים להלכה אנחנו יודעים, בהלכות קניינים, שהגמרא דנה בזה, וזה נפסק להלכה. כל המשנה ידוע לתחתונה. יש הסכם, כך סיכמנו, שינית, הפסדת. אתה משפיע במילים. מה שלא יהיה. דוגמה נוספת, שאנחנו מדברים על מישהו, כתב החפץ חיים בשמירת הלשון, שלשון הרע הורגת, גם את השומע וגם את המקבל, וגם את מי שדיברו עליו. ומה זה? אנשים, אתם מכירים, לא אמרתי כלום, סך הכל אני אמרתי לו, זה אמיתי גם, כולם יודעים. הרקת. אבל לא הרקתי, אני בכלל לא יודע איפה, זה הוא נמצא במקום אחר. זהו, זה באותו רגע פעלת. הכוח של המילים הם קשים, אם לוקחים אותם בקושי, והם עצומים ונפלאים, אם הופכים אותם, ולוקחים אותם במקום שצריך להיות. לכן עכשיו נרוץ בפנים ונראה. כל דיבור ודיבור, הוא מוצא שפתיו, יכוון לשם הקדוש, כי בכל עוד ועוד יש עולמות נשמות ואלוקות, שהם עולים ומתקשרים ומתייחדים האותיות, נעשים ומתייחדים ייחוד אמיתי באלוהותו יתברך, מי עוד נעשה שתי אותיות ושתי אותיות, שלוש אותיות ומילה ומשפט, והם כולם מקשרים זה וזה, וכשהאדם מבין שזאת הדרך, הוא כולל את נשמתו איתם, כי כוח הדיבור מאיפה בא? מהנשמה. הגוף הוא רק כלים. ואמרנו, ונזכיר, שכשהאדם לא עלינו מגיע ליומו האחרון, ובאותו רגע שהוא נפטר מן העולם, ויש לפנינו גופה, זהו, גבייה, יש בה את כל מה שהיה בשנייה לפני כן. כל האיברים נמצאים בפנים כמו שהיה לפני כן. ולפני כן, שלום עליכם, לפני כן היה פעיל וחי ועובד ופועל, ועכשיו, בלתי עם גביעתנו. שום דבר, כאבן שלא הופכים. אז מה נעלם משם? הנשמה. היא הכוח הפועל בכל דבר בגוף. זאת אומרת שלמעשה הנשמה שנתת בי, תאוראי, והנשמה הזו היא המנוע של כל מציאות הגוף, והיא הפנימיות שלו, והדבר שהוא הבגד שלה, וזאת הגוף, הכיסוי, הלבוש, אל הנשמה. והנשמה, מה היא? הבל, אוויר. מישהו פעם ראה נשמה? הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. זה רמז לנשמה, בפנימיות, בעומק. והיא זאת שמוציאה את המילים. כשאנחנו מוציאים מילים, שכל אחד ישים את היד ירגיש, הוא מוציא רוח. רוח ממללה, כמו שאומר, רונקלוס. זה הרוח הזו. זה כוח הנשמה במילים. ולכן כוחו של האדם מושפע ממילים. ויעקב אין כוחו אלא בפיו. אנחנו צריכים להיזהר זהירות כפולה ומכופלת בדיבור. לכן, ברגע שהאדם יודע ומבין שכל אות ואות שהוא מוציא מפיו, גם את לפעמים הקרחצים האלה הקטנים שבאלה, אך, זה גם אות, זה שתי אותיות, אוי, זה שלוש אותיות. יש להם משמעות. יש לזה משמעות שמשפיעה בעולמות העליונים. כי אני אגיד לכם, אני אעמיד בפניכם שאלה, וכל אחד שיענה לתוך עצמו. אם אני אומר שלמילים אין שום משמעות, אז בשביל מה אני מתפלל? מה זה עושה? ואם אני מאמין שזה פועל, אז למה רק בתפילה? זה פועל. שיש לי חשמל בשקע, אם אני אחבר על המנורה, יהיה לי אור. אם אני אשים שתי אצבעות, אני אלך. אבל החשמל בשקע. שלמה אני עושה את זה? הוא פועל כל הזמן. האותיות שלנו פועלות כל הזמן. זה בתוכנו, במוצאות הפה. ומי שדוחף אותם החוצה, זה הנשמה שלנו. והנשמה שלנו חלק אלוהה ממעל. לכן עכשיו אנחנו מבינים למה לסבא הקדוש המערי היה נורא פשוט להגיד, מה, יש לך דינים? תדבק, תהיה, בקודשם, בחירו באורן סוף, באותיות, מה הבעיה, זה אצלך בפנים.
לא לרפס תירוצים. זה אי אפשר, אני לא יודע איך. זה קשקוש. זה לא נכון. זה אצלך בפנים. רק מה? זה כמו השקע. מה אתה רוצה להכניס שם? מנורה או את האצבעות? אם אתה רוצה להכניס מנורה, יהיה לך אור. אתה רוצה להכניס את האצבעות, יהיה לך, במקרה הטוב, ברוך השם, קביעה. אתה בוחר. לכן הסביר האדמו"ר, כי דברי המערי הוא משום שאין לך מחשבה שלא יהיה בה קומה שלמה. אתם מבינים מה זה קומה שלמה? קומה שלמה זה אומר שהיא בנויה מכל המדרגות, מכל המעלות, מכל אפשרות של בניין. לכן מי שפעם פתח ספר יצירה, פוגשים את זה גם כן בחז"ל בכמה מקומות, איך נקראת מילה? אבן. או תקראת אבן ובניין, זה מילים. זהו. מה קורה? זה בניין שלם. כל אות היא בניין שלם. בלכות שבת מי שכתב שתי אותיות, זהו, חייב. ומי שכתב אות אחת, זה אסור, אבל פטור, אבל אסור. כי גם בדרך של אלוקות חיות. אפשר להבין גם דברי הגמרא עכשיו. יש משמעות לאות אחת. אבל איסור, למדו בעל משכן, צריך שניים. לכן, אמר האדמו"ר, הסבא הקדוש אומר, שאדם ידע שכל מחשבה, אין דבר כזה שהיא לא שלמה, שהיא לא מלאה, אלא יש לפעמים מחשבה שצריך לדחות אותה, ויש מחשבה שצריך לחבק אותה. הרבה שואלים, מה אני אעשה? יש לי מחשבות זרות בתפילה, לא מצליח להתפלל כמו שצריך. יש לי מחשבות זרות בלימוד, לא מצליח להתרקד. אז איך האדם יפעל, ידע, הרי האותיות יש להם משמעות, אם המחשבה היא קומה שלמה, מה אני עושה? אלא האדם צריך להתבונה. ועם מה מתבוננים? עם הלב. מה זה התבוננות? זה להעמיק לחשוב. לא ראייה חולפת. יש כאלה שאתה אומר להם, אומרים לך, נו, יש לי מחשבות זרות, והוא חושב שאם הוא יגיד, טוב, היא לא תהיה, אז היא תזוז. לא. בדברים האלה צריך לראות, האם לא מחשבה שאני באמת כמו מקודם, אני עובר על משהו שאסור ואני ממשיך ולא מעניין אותי ממנה, או כזאת שאני צריך להעמיק בה, אני צריך לבדוק. אם המחשבה שזאת שהוא עכשיו עולה לו בתפילה, היא לא ראויה, היא לא ראויה. זו מחשבה שלא מתאימה למקום שאתה נמצא. זה אומר לשעת התפילה. באותו רגע יוחז בו חילו ורעדה וביטול. בפני מי? בפני הקדוש ברוך הוא. ואיך עושים את זה? תארו לעצמכם שאתם נמצאים ככה מקומות קלים, כאילו שלא כאלה מבילים, כך חושבים. פשוט כדי זמרה. חבר דוד, אשרי, פתאום עולה לך מחשבה עכשיו, לא טובה. אז אתה, כמו שמערער בה, מתחיל לעיין בה, או שאתה ממשיך ככה מהר מהר מהר, והיא רצה אחריך. מי יגיע לישון? אתה לא מצליח להיפטר ממנה. גם באשרי, כשזה קורה לאדם, הוא צריך לעצור. לא להרבה זמן. לא להישאר שם עכשיו עד הערב. ולהגיד, רגע, זה מחשבה טובה או לא טובה? אם המחשבה לא טובה, מה אומרים לו משמיים? האם כועסים עליו? או לא כועסים עליו? מה אתם אומרים? כועסים או לא כועסים עליו? לא כועסים עליו. כי אדם, אדם, לא כועסים עליו. יחסו עליו מהרגע עכשיו והלאה מה הוא יעשה. אם הוא יבין שמשמיים יורידו לו, תראה, אתה עומד ומתפלל לפני מי? לפני הרב שנמצא ממול. האם אתה עומד ומתפלל לפני החברים? לא. כי הם לא יודעים לקרוא מחשבות. אתה עומד ומתפלל, או יושב ומתפלל לפני ריבונו של עולם. איך אתה, תראה באיזה מצב אתה נמצא. תראה על מה אתה חושב. וזה יביא את האדם אפילו לתחושה קטנה, 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 בעובי של דף נייר. תחושה של כאב. איך זה קורה לי? הלבב יהיה חלקי איתו בעולם הבא. כי באותו רגע, המחשבה הזו בוקעת ריקים. הוא תיקן אותה ככה. אבל הוא יגיד, טוב, לא נורא, אני ממשיך. היא תרדוף אחריו, היא תרדוף אחריו, ויגיע לאשרי, ויגמור את אשרי, ויגיע לי לברך דוד, ויגיע לי קריאת שמע, ויגיע לשמונה עשרה, והיא תבוא לו בסיבוב, תחכה לו בפינה. אבל כל זה רק אם אדם יכול להגיע לביטול כזה גדול. אבל מה עושים? מה עושים? אנחנו לא יודע, אני, אתם יודעים מה? אני לא יודע מה אני כזה בביטול. לא יודע. אתם אולי כן. אני לא יודע, מה עושה בן אדם? אמר עדנו רבותיי, לא מתעסקים עם סכנות. הבא להורגך, השכם להורגו. מי שלא מגיע למצב של כזה ביטול, שיתחל כולם, תמשיך ללכת ותעזוב אותו. אל תערר בזה, אל תנסה להבין את זה, אל תנסה להעמיק בזה, אל תנסה להיבולם בזה. כי אתה תעורר ותעורר ותגדיל. פשוט תמשיך הלאה. זה פעם אמרתי בלשון, הקנאה במרכאות, ושלא במרכאות בתפילה של חסידי גור, שידוע שהם כברק יצא ושוב. פעלים מהר. פעם שאלו את הרבי מגור, למה? למה הם פעלים אצלכם ככה? אז הוא אמר, העץ הרב, מי שהתפללתי, כבר גמרתי, הלכתי, זהו. לא מספיק בלבל אותי. טוב, לא ניכנס עכשיו, אם כל אחד יכול לזה. זה כך אומרים, בבדיחות על התפילה של הגרה. אבל, אם האדם מרגיש שהוא לא בעל מדרגה כזו של ביטול לפני הקדוש ברוך הוא, יש לו מחשבות זרות, רבותיי, תפסיקו לספר לעצמכם על מחשבות זרות. פשוט, אל תתחשבו בהן, ותמשיכו מהר הלאה. ולא תתוגו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לא רק ברחוב, ולא רק מה שרואים בעיניים, אלא גם בלב, כי הוא זה שחוזר ומאיר הכי קשה את הכל. הוא סיפר פעם, האדמו"ר, שאיש בא אליך פעם לשאול, אמר קריאת שמע בתפילה, בלי כוונה. היה לו כל מיני מחשבות, אמר ככה, קריאת שמע, 18 בלי כוונה, האם הוא צריך לחזור? כי אנחנו יודעים פסוק ראשון, אנחנו יודעים שבאבות, הלכה מפורשת, שמי שלא חיוון באבות, כוונות הפשט, זה מי ברוך ועד באהבה, כלומר הברכה הראשונה, לא מגן ואת הקדוש, לא, אנשים שלא יבלבלו. כוונת הגמרא היא, ברכה הראשונה, אבות, צריך לחזור, כך כתוב בהלכה. אז הוא שאל את האדמו"ר מה לעשות, אני יודע שלא כיוונתי, לא בפסוק ראשון, בשמה שצריך שתחזור, ולא ב-18 ברכה, לא, לא. אני צריך לחזור. אתם יודעים מה אמר לו? אמר לו מה שהסבא הקדוש כותב, אם אתה יודע שאין לך שום דבר קטן וגדול, שאין בו מציאות הקדוש ברוך הוא, אפילו מחשבה חיצונית, מה שאתם קוראים מחשבה זרה, גם שם יש ניצוצות של קדושה. לכן, אם אמרת כמה מילים וכמה דברים ככה בתפילה, או אפילו ברכות, אנחנו מברכים, בלי שום כוונה בכלל, ועכשיו אתה בא ורוצה לומר שוב, לכאורה מה אתה אומר? שבברכה הקודמת, במציאות הקודמת שהייתה, לא עלינו חד ושלום, שם אין קודש הבריחו. אין, כי זה רק חיצוני. כן? אז זה ממש כפירה. הרי מה, מי מבטיח לנו שבזה עכשיו שתעשה עוד פעם אתה כן יודע, וזה הגמרא אומרת את זה דנה בברכות, וכך נפסק להלכה, שאם אדם יודע שהוא גם בפעם השנייה לא יהיה מגדולה מכוונים, אז עדיף שלא יזכיר שם שמיים הפעם. לכן אמר לו לא, אל תחזור. אלא, רק במחשבה, נסיימי לב, שאחר התפילה יקרא בעיניים במחשבה ולא בפה. ואז אתה מבטיק את כל הדינים שלך. אם אתה מאמין שבכל דבר ודבר יש מציאות של הקדוש ברוך הוא, אז גם מה שלא כיוונת, זה בסדר. אבל תערר במחשבה. אותם המקומות שלא עשית כמו שצריך. אבל פה האדמו"ר עושה דבר יפה וחשוב. אחד הדברים שלפחות אנחנו צריכים להשתדל להנחיל את זה לבנינו, לילדינו, לחברינו, יש איזה מין בושה שאנשים מתביישים לכתוב חידושי תורה. מי אני, מה אני וכו'. שאומרים לי מי אני, מה אני, אני אומר להם שאני לא מס הכנסה ואני לא מבקש הצהרת הון. אין דבר כזה. כל יהודי יכול לכתוב חידושי תורה בשכל שלו, ברמה שלו, ולא כל אחד צריך להוציא ספר. תכתוב את זה לך. ולמה זה חשוב? כשאדם בא לשיעור מראש, מתוך ידיעה ורצון לחדש בתורה משהו משורש לשמו, נשמתו, נפשו שלו, לא יהיה שיעור שלא ימצא משהו. אז כל שיעור הוא יתלהב לבוא אליו. כל שיעור יהיה בפניו בבחינה והיו בעיני רק החדשים. אפילו אם זה אותו דף. כי כל פעם הוא מחפש משהו מיוחד. דבר נוסף, כולנו יודעים איזה שמחה פנימית יש לאדם שהוא מוצא איזה חידוש מעניין. זה משהו, זה עלה לו, זה שלו. ולמה זה חשוב? כי כשאדם עובר ברחוב ורואה דבר איסור, או שאדם מערער בדבר איסור, הדבר הכי מהיר והכי חזק זה החידושי תורה שלו. כי זה בא ממנו, זה נמצא אצלו, והוא הכי מהר יכול להדליק אותם. יותר קל אפילו מלהגיד אשרי. כי אשרי זה משהו שהוא למד והכניס לתוכו. החידוש זה ממנו החוצה. לכן, כשהמערי כתב, שכשהאדם מרגיש שיש עליו דינים, שידבק מיד באותיות, באור אינסוף שבהם, מהו האור אינסוף שבאותיות? החידושים, תורה, שאדם מחדש מעצמו כפי שורש נשמתו. כי ככה קשה מאוד לגלות. לא כל מוח יכול. אבל החידושים שלך, כל אחד יכול. ותאמינו לי, תנסו ותראו. וזה לא צריך להיות בסגנון של החתם סופר, וגם לא של הגאון מווילנה. וגם לא בסגנון הבשט. בסגנון שלך. בלשון שלך. בשכל שלך. בהבנה שלך. וכולנו, אם נתמיד בזה, נראה פתאום פלאי פלאות. אתה לא תאמין שכל יהודי עוצר בלום של תורה שרוצה לצאת החוצה, ולכל אלה שחוששים מגי ו... אני רוצה להגיד להם, אל תדמיינו שחידשתם משהו שמשה רבנו לא ידע עליו כבר. אז מותר. אתם בסך הכל מחדשים משהו שכבר היה. החידוש הוא שזה אתם מחדשים אותי. כמו שישוע חידש 1,000 הלכות, וכמו אחרים. נשתכרה לך מישראל, יופי, הוא הביא אותה. היא הייתה. אז כל הגאוותנים, שימו את הגאווה בצד, אין תירוץ. אין. כל חידוש, משה רבנו ידע עליו. בסך הכל, השתכח עם השנים. תוציאו יתים, תקחו עם פנקסים. אני עכשיו לא פה, אבל בדרך כלל יש לי פנקס בכיס. והוא אצלי כל הזמן. חוץ משבתות, או בימים שאני ככה מוציא דברים מהכיס, בערב. כל פעם אני יושב, עולה לי משהו, מוציא את הפנקס, כותב, זהו. משה, מתי, מה יהיה עם זה? לא יודע. זה גם לא חשוב. אבל אני מחדש. כי זה גם דרך להידבק בקדוש ברוך הוא. שמחדש בטובו בכל יום, מעשה בראשית. זה דבקות, מה שהתכוון המערי. על ידי החידושים של התורה שנעשים על ידי האותיות, בקים, באור אין סוף, בקדושה. ואז כל המחשבות הזרות מפסיקות להיות זרות, והן הולכות הצידה. כי אני מתבונן במשהו אחר. רק מישהו באמת בעל ביטול גדול והכנעה, אז שיתמודד, שיקים, שיתקן. כל מה שאנחנו לא כאלה, הבא להורגך השכם להורגו, החוצה מיד, אין כניסה. ונסיים בסיפור הידוע, שכמדומני שהיה רבי למלך מליז'נסק, שבא אליו אחד, לא, או הוא, או שזה היה המגיד הגדול, אני לא זוכר. המגיד נדמה לי, תכף נעשה עם הזיכרון. שבא אליו איזה חוסית שלו ואמר לו, רבי, הראש שלי מלא מחשבות זרות, לא עוזר כלום, לא סגולות, לא צירה, לא פתח, לא קמץ, לא טעניות, לא סיגופים, לא גלגולים, לא מסוגל. כל הזמן הראש שלי מלא מחשבות. מתי בא? בתפילה. בלימוד, זהו, גמרנו, הראש שלי מלא. נו, אמר לו, תדע מה יש לי רעיון. תלך לכפר פלוני, תחפש איפה גר יהודי אלמוני, תפוק לו בדלת, תגיד לו שאני ביקשתי שלמד אותך איך מתפטרים מחשבות זרות. נו, חוסית הזה הולך, כרגיל, בסיפורי חסידים, כנראה לוקח עגלה, לוקח בדרך, כנראה שיש לוקח זמן, וכנראה שיש לו כמה דברים בדרך, וזבו של עניין מגיע. דופק בדלת, חשוך, מגיע בלילה, קר, בדרך כלל החסידים גרו במקומות קרים, לא בים התיכון, ולא בארצות המזרח, קר מאוד, דופק, 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 כלום. אין קול ואין עונה. מסתכל בחלון, רואה אנשים בתוך הבית. יש אור, אנשים הולכים, באים, רואה אותם. אז הוא דופק, יותר ברעש, שמה, אולי לא שומעים. כלום. הוא ככה, כבר ככה, עם שתי ידיים, דופק, קר, הוא קופה בחוץ. רעב, צמא. כלום. הוא אומר, טוב, אני פה תקוע, לא מכיר כלום, מפחד. הוא אומר, טוב, מתחסה במעיל שלו, מתכסה במעיל כמה שהוא יכול, מתקרבל לו ככה למפתן, וזהו, נרדם לו. עייף, יגע, רעב, צמא, קופה מקור. לקראת בוקר, הדלת נפתחת, הוא כמעט כזה כפו, נופל כמו גוש אחד פנימה. אבל הבית, או, שלום עליך, רב יהודי, תיכנס, ככה, פותח אותו, כפה בחוץ. פותח אותו לאט לאט, מושיב אותו לאפשרה ליד התנור, מאכילים אותו, משקים אותו, היהודי הזה מתחיל להפשיר, חוזר לזוז. טוב, אחרי שכבר אכל, שתה, הוא אומר למערך, סליחה, אבל יש לי שאלה, תגידי, אני דפקתי אתמול בלילה כל כך הרבה, מה, לא שמעתם, לא ראיתם, לא, דווקא שמענו, ראינו. אז איך עושים דבר כזה? מה זה? אבל לא פשוט, רצינו להגיד לך, שלאדם, צריך ללמוד, לא כל מי שדופק בדלת, צריכים לפתוח לו. זאת אומרת שאם יש לך מחשבות זרות, פתחת להם את הדלת. חוסי למר, תודה רבה, חזר הביתה. טוב, זה היה שיעור. שיעור כואב, בדרך מוזרה. אבל לא לחינם שלח אותו המגיד לשם. מחשבות זרות זה עבודה שלנו. מתי הן באות? למדנו עכשיו איפה? שמנו לב איפה? בירור הלב. ולא תטורו אחרי לבבכם. ואחרי עיניכם. לכן התורה אומרת, קודם כל לבבכם. כי העיניים רואות אין ספור דברים כל הזמן. אבל אם אנחנו לא מסתכלים עליהם בהתבוננות, והיה, כי איננו, כי ינדוף עשן, הוא לא קיים. יהי רצון, שבקריאה פרשת הציצית שנקרא השבת, נפתח את עינינו היטב היטב למילים שם. ונבין שהלב הוא שגורם לנו להרהר בדברים האסורים, לא העיניים. איך אמר רבי אלימלך לחויזה? אמר לו, זה לא דרכנו ללכת עם כיסוי לעיניים כמו שהחוזה הלך. דרכנו להסתכל ולא לראות מה שלא צריך. זה דרכנו. זו הדרך הנכונה. כי הכל הלב. הלב הוא זה שחוזר ומאיר את הדברים. יהי רצון שהקדוש, שהלב שלנו יאיר בנו כל הזמן את אהבתו יתברך. את הרצון שלנו האמיתי בלב. שנהיה תאר ליבנו לעובדך באמת ראשי תיבות לולב. זה לולב שמותר. ותאר ליבנו לעובדך באמת ראשי תיבות לולב, תבדקו. זה מותר. אבל כל שאר הנענועים שלו, שענות, צריך לבדוק מה המקור שלהם. ולא לפחד. באה מחשבה זרה, להגיד לה, והמשיכים, לא להערב בה יותר. ודאי כך התעורר בנו הקדושה והאחיזה ואור אין סוף, שקוראים ולומדים אותיות, תדעו לכם, שכל אות ואות שאתם רואים בעיניכם, נדבקתם הקדוש ברוך הוא. שיהיה לנו שבת של שמחה, שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, ישלח לך אנשים ויתורו, שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה כולנו, כמו שאומרים בחסידות, מי שמחפש לראות באמת יש לו הכנעה, ארץ כנען זה מלשון הכנעה, הוא לא יכול לבדוק את עצמו, אלא הוא צריך לשלוח אנשים, אנשים קרובים אליו, שאוהבים אותו, שידברו איתו, ויראו עד כמה באמת יש לו הכנעה בפני קודש הבריחו. שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען. אדם צריך לדעת את מקומו מצד אחד, מצד שני לדעת שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כמו שנאמר בפרשה, ואתה יגדלנה כוח השם. שלום, שבת שלום, שבת של קדושה, של שמחה, יהי רצון שנזכה ללמוד תורת משיח במהרה בימינו, אמן ואמן.